ערב טוב. אנחנו עסקנו כבר הרבה שיעורים בהקדמות לחנוכה. אנחנו הגענו עכשיו כבר לעצם העניין של חנוכה, ואנחנו נדבר היום על מלחמות החשמונאים. כפי שהזכרנו בשיעור הקודם, בית הדין, ההנהגה הרוחנית, ההלכתית של עם ישראל, בית הדין של החשמונאים, עשו מהפכה. מהי המהפכה? שמבחינה הלכתית, כל עוד שעם ישראל נמצא תחת שלטון יווני, והיוונים גוזרים גזרות, אז על גזרה כללית ש... מנסים לקוף את עם ישראל לא לקיים תורה ומצוות, חייבים למסור את הנפש. והיהודים נהרגו על קידוש השם בגלל שלא הסכימו לחלל שבת, לא הסכימו לעשות כל מיני דברים שהיוונים רצו שהם יעשו, והמצב היה מאוד קשה, כיוון שהיוונים היו בעלי הכוח והיהודים לא היו מוכנים לוותר ונהרגו. בא בית הדין של החשמונאים ואמר, אנחנו נשנה את המצב, אנחנו הולכים להכריז מלחמה, מרד נגד היוונים, מלחמת עצמאות. בזה שאנחנו מכריזים מלחמת עצמאות, אנחנו כבר לא פועלים מבחינה הלכתית לפי הדינים של יהרג ואל יעבור, כפי שזה נקרא בלשון הלכתית, בשעת גזירת השמד, אלא אנחנו פועלים לפי דיני מלחמה. זה שינוי מצב, כי עד אז עם ישראל הסתדרו בארץ ישראל מתחילת בית שני בלי עצמאות. ועכשיו למעשה מכריזים על עצמאות, על רצון לעצמאות, מתחילים במלחמת עצמאות, ובמלחמה יש דינים אחרים. מלחמה היא לא דין של יהרג ואל יעבור, היא דין של יהרוג ואל יעבור. אתה הולך לנסות לנצח את האויב, להרוג אותו, אתה צריך להיות קישוני בזה, אתה צריך להיות חכם בזה. מבחינה הלכתית אתה נלחם גם בשבת. מבחינה הלכתית ודאי שהמצב של מלחמה הוא פיקוח נפש, כפי שנראה גם בשיעור הזה בהמשך, אבל הפיקוח נפש הוא שונה לחלוטין, אתה לא פסיבי. ולכן החשמונאים מתחילים במלחמה. מתתיהו ובניו בורחים להרים ומתחילים להגן צבא. והם מצליחים להגן צבא, לא בגודל של הצבא של היוונים, אבל צבא של יהודים שמוכנים להילחם. זה דבר מאוד לא פשוט. בקרב הראשון שמובא לנו מבחינה מספרית לפחות, היוונים מביאים לארץ ישראל 46,000 חיילים. יהודה עומד מולם, יהודה המכבי, עם 3,000 חיילים. ומנצח. עכשיו הוא לא מנצח בנס. הוא מה? הוא לא מנצח בגלל שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא ויורדים אבנים מהשמיים והורגים את היוונים. אלא הוא מנצח בחוכמה צבאית. המפקד היווני מניח שהוא יכול לחסל די בקלות את המרד. לוקח חלק גדול מהצבא שלו ומתחיל לטפס על הערים ולחפש איפה נמצא יהודה, איפה נמצאים המורדים האלה. יש שם דפים. ומשיר מאחוריו מחנה שלא כרגע לא הולך להילחם. יהודה תוקף את המחנה, את הבסיס, וכיוון שלא מצפים לו הוא מצליח, והם מעלים את המחנה באש, רוב המגינים של המחנה בורחים, הם מעלים את המחנה באש, ובדיוק המפקד היווני מגיע עם החיילים שלו ורואים את המחנה שלהם עולה באש. יש להם בעיה. כלומר, יהודה משתמש פה בתכסיסי מלחמה מאוד מאוד חכמים, לומדים אותם אנשים שעוסקים בזה, לומדים עד היום את תכסיסי הלחימה שלו, מנסים לשחזר את הקרבות מתוך הידע שיש לנו, מתוך הדברים שרשומים לנו. טוב, זה דבר יפה מאוד. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ודאי ריחם על עם ישראל והביא להם מצביא כזה שלא למד בבית ספר למלחמה ולא הוכשר לזה אף פעם, כי עם ישראל לא יצא להילחם. היו תקופות שהיו יהודים שנלחמו בצבאות של עמים אחרים. אין מי ששמע, היה יהודי מפורסם, יוסף טרומפלדור, הוא נלחם בצבא הרוסי במלחמה שהייתה שם. אז אפשר ללמוד גם צבאיות במקומות אחרים, אבל יהודה, לא, עוד כמה שאנחנו יודעים, יהודה המכבי לא היה בצבא אחר ולא למד מלחמה, אבל הוא היה גאון צבאי. אבל יהודה הוא לא רק גאון צבאי. יש עוד דבר שהוא עושה. תסתכלו בדף שלפניכם, לדף יש שני כיוונים. אם תעמידו אותו ככה, אז יש פה ציטוטים מספר שנקרא ספר החשמונאים. בואו נראה רק את הציטוט הראשון, אני לא צילמתי את כל הסביבה, כל מה שהיה מסביב, אבל החיילים של יהודה אומרים לו, אנחנו עייפנו, תראו בשורה הראשונה, לא אכלנו היום. למה הם לא אכלו? הם צמו. לפני הקרב, יש מקום אחר בספר שזה כתוב בפירוש, שיהודה לקח את החיילים שלו להתפלל ולצום ולחזור בתשובה לפני שיוצאים לקרב. אתה היום בצהל אסור בכלל לחייל לצום, זה יפגע בכושר שלו. אבל הכללים של יהודה היו קצת שונים. אומר יהודה, ויאמר יהודה, הם באו אליו, איך אנחנו יכולים להילחם אם צמנו? ויאמר יהודה, נקל כי יסוגרו רבים ביד מעטים. אפשר לנצח רבים על ידי מעטים. ואין מעצור לפני שמיים, לפני הקדוש ברוך הוא, להושיע ברבים ובמעטים. כי לא ורוב חי אל ניצחון המלחמה, ומן השמיים הגבורה. הם באים אלינו ברוב גאווה ופשע, להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו ולבוז אותנו. כן, היוונים היו גם צמאי רכוש, כסף וכדומה. ואנחנו נלחמים על נפשותנו ועל תורתנו. והוא, הקדוש ברוך הוא, יגוף אותם לפנינו ואתם אל תראו מפניהם. וכאשר קילה לדבר נפל עליהם פתאום וינג אפסרון המפקד היווני ומחנהו לפניו. אז יהודה בא פה עם שני יסודות, עם יסוד של כישרון ועם יסוד של גבורה שבא מתוך אמונה בקדוש ברוך הוא. שני הדברים האלה נצרכים למלחמה. והדבר הזה הוא דבר שיש לנו עליו דברי תורה רבים. הבאתי לכם קצת מהדברים האלה, זה חשוב לדעת מה זה חנוכה. כן, זה העניין היסודי של חנוכה. כבר הפוסקים כותבים, אנחנו רגילים להגיד שאנחנו מדליקים נרות כי היה נס פך השמן. אבל לא חוגגים את חנוכה על נס פך השמן. חוגגים את חנוכה על הנס שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהיוונים. הוא הציל אותנו על ידי זה שהוא שלח לנו מנהיגים שהנהיגו פה את המרד, את המלחמה, ואחד הדברים המפורסמים הוא שנס פך השמן לפי הרבה דעות היה רק 7 ימים. אנחנו חוגגים חנוכה 8 ימים, כי אנחנו חוגגים גם על נס הניצחון במלחמה. נס פך השמן הוא נס מסוג אחד, נס הניצחון הוא נס מסוג אחר. עוד מעט נראה את שני סוגי הניסים, שהם שני סוגים שונים לחלוטין, עוד מעט נראה אותם. בואו נראה רק קודם, לפני שאנחנו נכנסים לתוך דברי התורה, נראה עוד שני דברים של יהודה המכבי, שני ציטוטים שמראים לנו על הכיוון שלו. ציטוט השני פה, אני מתחיל מאמצע השורה הראשונה, ויאמר יהודה לאנשים אשר איתו, אל תיראו מהמונם ומעברתם אל תפחדו. זכרו איך נושעו אבותינו בים סוף. הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס בים סוף, כאשר בדף אחריהם פרעה בחיל. ואתה נקרא לשמיים. אם יחפוץ בנו ויזכור ברית אבות, וישמיד את המחזה הזה מפנינו היום, וידעו כל הגויים כי יש פודה ומציל לישראל. ציטוט השלישי, ויפגשם יהודה את היוונים ב10,000 איש, כן, כמו שאמרתי, אז הוא בא ב3,000 מול 46,000, 10,000 מול 65,000, כן, היה אפילו פעם שהיוונים הביאו 120,000 חיילים. מדברים על מספרים עצומים. אז כתוב פה, והיה את המחנה הכבד והתפלל ויאמר, ברוך אתה מושיע ישראל המשבית עברת הגיבור ביד דוד עבדך והמוסר מחנה פלישתים בידי יונתן בן שאול ונושא חיליו. סגנה את המחנה הזה ביד עמך ישראל ויבושו בחילם ובסוסיהם. תן להם מורך ושבור אומץ חוזקם ורעדו ושברם הפילם בחרב אוהביך והללוך כל יודעי שמך בתודה. כן, אנחנו עבדי השם, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, נכון, אם, כן, שימו לב, היה פה בציטוט הקודם, אם יחפוץ בנו ויזכור ברית אבות. אנחנו לא באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא חייב לעשות לנו נס. אבל אנחנו באים לעבוד את השם, גם בעניין המלחמה. עכשיו תסובבו את הדף. ותראו, יש כאן קודם כל ציטוט של הרמב״ם, הלכות מלחמה. כמו שהרמב״ם פוסק בכל ההלכות, כך הוא פוסק גם בהלכות מלחמה. יש כאן הלכה מאוד מאוד בסיסית בעניין המלחמה. כותב הרמב״ם כך, ומאחר שיכנס אדם בקשרי המלחמה, אדם צריך להיכנס לתוך המלחמה להילחם, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. כן? הוא חייב לחשוב על הקדוש ברוך הוא. מה זה לחשוב על הקדוש ברוך הוא? זה לא לסמוך על ניסים. וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. להילחם למען עם ישראל, לכבוש את ארץ ישראל, זה ייחוד שם השם בעולם. זה להביא את הקדוש ברוך הוא להשפיע בעולם דרך עם ישראל, כי זה ההשפעה האלוקית. הקדוש ברוך הוא בחר בנו, נתן לנו את התורה, וכשאנחנו נצליח מבחינה גשמית ורוחנית, אנחנו נביא את שם השם לעולם. וישים נפשו בכפו, הוא צריך להיות מוכן למות, ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זכרם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. כן, היום בתרבות המערבית מעודדים בן אדם להיות מאוד רגשן. רגש הוא דבר חיובי, אבל רגש יש לו מקום, הוא לא הכוח המרכזי של האדם. כוח הרגש הוא לא הכוח המרכזי. אדם צריך לדעת מה המקום של הרגש ומה לא המקום של הרגש. אם אדם צריך לעשות משהו מאוד רציני והוא יתרגש, הוא לא יצליח, הוא לא יפעל טוב. אדם צריך להיות במצב שכשהוא מצווה לצאת למלחמה למען עם ישראל, למען התורה, למען הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתחיל להתרגש, הוא יחשוב מה יהיה עם אשתי, אז הוא מלא פחד, הוא מלא חששות. זה לא בריא. זה לא בריא לו, וזה לא בריא לעם ישראל, כפי שנראה עוד רגע. וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה, הוא מבהיל עצמו. זה מה שהוא עושה, כן, הוא מעלה כל מיני חששות, והוא גורם לעצמו להיבהל. עובר ולא תעשה, זה איסור מפורש של התורה שנאמר על ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו. ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שנאמר ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. מי שלא מנהל היטב את המלחמה, בין אם זה חייל פשוט, בין אם זה מפקד, אז הוא מזיק לכל עם ישראל. מזיק לכל עם ישראל, אז חס וחלילה יכולים לנצח את עם ישראל במלחמה. והרי מפורש בקבלה, בקבלה זה הכוונה דברי הנביאים, ככה ביטוי המקובל, ארור עושה מלאכת השם ממיה, וארור מונע חרבו מדם. אדם שהולך להילחם למען עם ישראל צריך לעשות את העבודה כמו שצריך, ולא להתחיל ולהגיד, אוי ובוי, מה אני עושה, אני הורג אנשים. זה עניין של מלחמה, צריך להרוג אנשים. אנחנו לא מחפשים מלחמה. אנחנו לא מעוניינים במלחמה. אנחנו עושים כל מיני דברים כדי למנוע מלחמות, אבל כשצריך להילחם, אז צריך להילחם היטב. כתוב שדוד המלך התפלל לקדוש ברוך הוא, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. זה אויב של עם ישראל, אני צריך להרוג אותו. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו לרדוף אחרי האויב, להשיג אותו, ושהוא לא יצטרך לעזוב את האויב עד שהוא יחלה אותו לגמרי. ומסיים הרמב״ם ואומר, וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רעה. מה זה לא ימצא נזק? הרי הוא הולך על מנת להרג, אם חס וחלילה הוא יהרג במלחמה. אלא הכוונה היא נזק רוחני. ויבנה לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא. מאיפה לומדים את זה? מדברי אביגייל, שחזל אומרים שהייתה נביאה, לדוד. שנאמר, היא אומרת לו, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, למה? כי מלחמות השם אדוני נלחם, וראה לא תימצא בך מימיך, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך, זה לעולם הבא. אז זה דבר מאוד עקרוני, היחס. אנחנו רואים פה את היחס של האמונה, את היחס שאדם יוצא למלחמה עם ההבנה שהוא נלחם על ייחוד השם, וגם חלק מהיחס הנפשי שבן אדם צריך כדי להילחם, זה היחס של האומץ, שהוא לא מכניס פה את החשבונות האישיים שלו, הוא לא מכניס פה לחשוב על המשפחה, על אשתו ועל הילדים, כל הדברים האלה לא שייכים בזמן המלחמה, עד כדי כך שחזל אומרים שבמלחמת בית דוד, היו נותנים החיילים גט לאישה לפני שהם יצאו למלחמה. כי אדם צריך להיות כאילו זהו, אין לי שום דבר בעולם, יש לי עכשיו רק למסור את הנפש של עם ישראל. עכשיו הזכרנו כבר מצד שני שיכול להיות מצב שאדם יחשוב שאם זה כך ולפי התפילות פה של יהודה המכבי, אז אם כן אני צריך לחכות, אני צריך לצאת למלחמה, בסדר, אני צריך לצפות שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים. לא, אולי הוא לא יעשה ניסים, אז אני אהרג, אבל אני מחכה לניסים. יש לזה משמעות גדולה, כי אם אדם מחכה לניסים אז לא צריך יותר מדי לתכנן את הקרב, צריך לצאת, להיות מוכן למסור את הנפש, ומה שהקדוש ברוך הוא יעשה, השם יעשה את הטוב בעיניו. אבל אם אנחנו לא מסתמכים על ניסים, צריך לעשות כמו שיהודה המכבי עשה, לתכנן היטב את הקרב, בתחבולות תעשה לך מלחמה, צריך לדעת איך לפתות את האויב, איך לקרוא את המפה, איך להגיע אליו במקום שהוא לא מוכן. על זה הבאתי לכם פה דברים שמרן הרב קוק זצ"ל, הוא כותב על המלחמה הראשונה שעם ישראל נלחמו כשהם נכנסו לארץ ישראל. הגמרא במסכת ברכות אומרת שמברכים על מקום שנעשו ניסים לאבותינו. הגמרא מפרטת שם כמה מקומות, בין השאר חומת יריחו שנבלעה, כך כתוב בגמרא. אז שואלת הגמרא, מה פירוש הדבר חומת יריחו נבלעה? חומת יריחו נפלה, כן? כמו כך כתוב, ותיפול החומה תחתיה. עונה הגמרא, יש לכם את זה לפניכם, כיוון דפותי ורומי כי הדד איננו, החומה הזאת הייתה חומה מיוחדת. הגובה שלה והאובי שלה היו זהים. ואם יש לך חומה שהיא עומדת ככה, אז אפשר להפיל אותה. אתה תפיל את החלק הגבוה ומה שישאר יהיה נמוך, אפשר לטפס על הנמוך ולחדור על העיר. אבל אם החומה רחבה באותה מידה שהיא גבוהה, אתה לא יכול להפיל אותה, אין מושג שהיא טיפול. טיפול לאן? האובי שלה כזה עבה, אז היא לא יכולה ליפול. לכן אומרת הגמרא, משום הכי יבלעה בלוי, היא נבלעה באדמה, היה פה נס. אין, כמובן שהיה פה נס, כי הם הסתובבו מסביב לחומה ותקעו בשופרות ופתאום אין חומה. אפילו אם נפלה זה היה נס, אבל הגמרא אומרת הנס היה יותר גדול, היא נבלעה באדמה. אז זה יש פה הסבר של מרן הרב קוק זצ"ל בספר עין היה, זה מה שצילמתי לכם פה. כותב הרב כך, המלחמה הראשונה שנלחמו ישראל בכיבוש הארץ העיקרית, כי היה קודם מלחמת סיכון ואוג, אבל עכשיו באים לכבוש את ארץ ישראל, החלק המרכזי של ארץ ישראל, והמלחמה הראשונה הייתה מלחמת יריחו. אומר הרב, הוא צריכה להיות לה ערך ציור כללי, כלומר צריך פה ללמד משהו ערכי עקרוני כללי לגבי מלחמות. מה צריך ללמוד? על יחס ההיסמך על הנס, בן אדם נסמך, נשען על ניסים, אם היחס בין זה לבין חריצות והשתדלות של עוצמה וגבורה. מה היחס בין הסמיכות על הנס לבין הסמיכות, אם נקרא לזה כך, ההפעלה של עוצמה וגבורה? שגם אלה, עוצמה וגבורה, הם משמשי תקומת האומה, הדרה וכבודה. זה דבר שידע יהודה המכבי, שכשמקימים עם, מה פירוש מקימים עם? אמרתי לכם קודם, מלחמת החשמונאים הייתה מלחמת עצמאות. קודם עם ישראל לא היה עצמאי. מקימים עם, עם צריך כבוד. זה מושג בלאומיות, זה מושג בלהיות עם. כי אדם פרטי, כבוד, אם הוא בורח מהכבוד זה יותר טוב. לפעמים אנחנו צריכים לכבד אחרים. אבל האדם מצד עצמו לא מחפש כבוד. אבל העם צריך כבוד. צריך לדאוג לכבוד האומה. והכבוד גם נשען על חריצות והשתדלות של עוצמה וגבורה. ויחד עם זה, כל שאיפותיה הרמות של עם ישראל בגאון השם, בעבודת השם, בקדושה וברוחניות, כך עם ישראל גדל ועומד על הרגליים. בעוצמה וגבורה, במובן האנושי. לא מדובר בגבורה שבן אדם בא ואומר, רק כמו שאמרנו, ייחוד השם אני נלחם, אלא הוא צריך להיות גיבור כפשוטו, שהוא מוכן להיכנס לקרב, גם במצבים מפחידים, מצבים מסוכנים, מצבים מסובכים. והוא לא... לא יפחד לעשות את מה שצריך לעשות. אבל יש גם ניסים. מתי נסמכים על הניסים? אז זה מה שהרב הולך ללמד אותנו. על כן הייתה ההוראה, שאמנם רק בזה המצב, עוד רגע הוא יצביע, בזה המצב יצדק ההיעזר בניסים, רק מתי? במקום שאין יד ההשתדלות וגבורת אדם מגעת שם. אם אתה יכול לעשות, אתה חייב לעשות. רק אם אתה לא יכול, אז יש מקום לניסים. זה לימוד מאוד חשוב. כן? במקום שאנחנו כבר לא יכולים, על זה יועילו הניסים להודיע כי השם איתנו. וגם במקום שכבר פס כל עזר מצד הטבע, אין אפשרות טבעית לנצח, תשועת השם תסגבנו. זה לימוד מאוד חשוב בכלל. זה חשוב לא רק לגבי ענייני מלחמה. יש אנשים שאוהבים לחפש ניסים בכל מיני צורות. אבל הרב מלמד אותנו לימוד, גם פה וגם במקומות נוספים, שאדם לא צריך לחפש ניסים. אדם צריך לחפש לעשות. מתי יש ביטחון בקדוש ברוך הוא? תמיד יודע, אנחנו תמיד יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא, והוא מטפל, והוא עוזר, אבל אסור לנו לסמוך על הקדוש ברוך הוא. במובן המעשי, במובן של העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אלא אם עשינו את כל מה שאנחנו יכולים לעשות ואין לנו אפשרות לעשות יותר, אנחנו יכולים להתפלל לקדוש ברוך הוא, להגיד ריבונו של עולם, עשינו. ולראות מה הקדוש ברוך הוא יעשה. אבל אסור אף פעם להפחית את המאמצים שלנו, כמובן על פי קנה מידה, נכון, מה המאמצים? אסור אף פעם להפחית את המאמצים שלנו בגלל שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. עכשיו המאמצים האלה, כפי שנראה גם בהמשך פה, צריכים להיות מאמצים נכונים. יהודה המכבי היה יכול לבוא ולהגיד, הנה בוא ניקח את החיילים שלי מול היוונים, ישר ניכנס, עשינו את כל המאמצים. מה עשיתם את כל המאמצים? השתמשת בשכל? בחוכמה? בהבנה? עשית חשבון, אולי אתה יכול להפריע ליוונים מצד ההספקה שלהם. אולי אתה יכול להפחיד אותם. יש הרבה דרכים לנצח. אין לך הרבה חיילים, תהיה חכם, תראה איך לנצל את המעט שיש לך. לעשות מאמצים זה לא לדפוק את הראש בקיר כמו שקוראים לזה היום. זה לעבוד בהבנה. ועוד מעט נראה את זה גם פה, בעין היה, בדברי הרב. אומר הרב כך, והיסמך על ניסים באופן כזה, כלומר מי שסומך על נס רק אחרי שהוא עשה את כל מה שהוא יכול לעשות, מוסיף רוח, אומץ וגבורה. אם אדם סומך על נס במקום שהוא עושה, זה לא מוסיף גבורה, זה מקטין את האומץ שלו, כי הוא אומר אני ראש קטן, כמו שאומר, אני לא צריך להתאמץ, הקדוש ברוך הוא יעשה. לא, לא נכון. איך קוראים לזה בביטוי, לפחות היה ביטוי כזה, קראו לזה תרבות הסמוך. סמוך, סמוך שהדברים יהיו בסדר. לא, אנחנו אפילו על הקדוש ברוך הוא לא סומכים. אנחנו סומכים עליו מאוד, ודאי, אבל אנחנו לא סומכים עליו בזה שאנחנו לא נעשה, כי הוא רוצה שאנחנו נעשה. הישמח הניסים באופן כזה, אחרי שהוא עשה את הכל, מוסיף רוח, אומץ וגבורה, ומקנה עוז נפש, כן, אומץ, עם שלמות ביטחון ואמונה, בצור ישנו ידבח שמו. זה נקרא ביטחון. אמנם במקום שגבורה וחריצות גיבורי מלחמה תוכל להגיע למטרת החפץ, חלילה להתרפות בביטחון ניסי. אם אדם סומך על נס במקום שהוא יעשה, במקום שהוא היה יכול לעשות, הוא היה יכול להצליח, ביטחון כזה, אומר הרב, מביא מורך לב, פחד ועצלות ושקיעת רוח הגבורה, שהוא חיסרון לאומי גדול מאוד. לא בונים צבא הזה שבן אדם בא ואומר אני סומך על הקדוש ברוך הוא ואני לא צריך להתכונן. על כן בחומת יריחו, אם הייתה הכבישה ניסית על ידי נפילה, שהוא דבר שאפשר לעשות כזאת גם על ידי חריצות וגבורה במשך זמן, הרי בעת העתיקה תמיד היו באים וניגשים לערים עם חומות, כך היה מקובל אז. אז מה היו עושים? היו מפילים את החומה. אז זה לקח זמן, היו צריכים להילחם, והיו צריכים לעשות חור בחומה ושוב להביא מכונות מיוחדות. היו לרומאים כבר, ליוונים ולרומאים, מכונות מיוחדות שדפקו בחומות האלה עד שעשו חור בחומה, או עד שהפילו את החומה. כך עשו? אפשר לעשות דבר כזה על ידי בני אדם. אז אם היינו מגיעים ליריחו והיינו רואים חומה שאפשר להפיל אותה, אבל הקדוש ברוך הוא היה עושה לנו נס ומפיל אותה לבד, אז לא הייתה מתבארת יפה מקום השימוש הניסים בתקומה הלאומית. היינו חושבים שככה צריך להיות גם במלחמות אחרות. נגיע למקום וטוב, באנו, לא צריך עכשיו להתאמץ, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה נס. אמנם כאשר נבלעה החומה, הבליעה היא פעולה ניסית שאי אפשר לה להיעשות, כי אם בנס הוא בידי שמיים. כי באמת החומה הזאת אי אפשר היה להפיל אותה, היא הייתה רחבה מדי, זה לא היה מצליח. אם כן, מזה למדנו צורת הניסים ושימושם הראוי. מה פירוש? שימושם הראוי שעלינו לקוות עליהם, על הניסים, רק במקום קוצר יד ההשתדלות והחריצות הלאומית. אנחנו צריכים לסמוך על נס. מה פירוש לסמוך על נס? אנחנו אף פעם לא, כמו שיהודה המכבי אומר, אנחנו לא בטוחים שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. אנחנו מתפללים, אנחנו מנסים לחזור בתשובה, כן, אם צריך לצום, היום אנחנו פחות עושים את זה, אבל צריכים להתפלל ולחזור בתשובה ולתקן ולהשתדל להיות צדיקים. ואז הקדוש ברוך הוא רואה את השתדלותנו מבחינה רוחנית, והוא מחליט אם לעזור לנו. אבל אם אנחנו יכולים לעשות מבחינה מעשית, אסור לנו לסמוך על הנס. אבל במקום שאפשר על פי אופנים מוסריים נאותים לחלץ כוח ולעמוד בעיצה וגבורה לתשועתנו הלאומית, חלילה לנו שיחלישו זיכרון הניסים את גבורתנו הכללית. שימו לב, הרב אומר פה, מה? שכשאפשר לחלץ כוח, כלומר בעוצמה גופנית או אנושית, ולעמוד בעיצה וגבורה לתשועתנו הלאומית, אנחנו יכולים לעשות, חלילה לנו לסמוך על הניסים. אנחנו יודעים שיש ניסים, אבל אנחנו לא נזכור את הניסים ונגיד ריבונו של עולם עכשיו אתה תעשה ניס. והרב מכניס פה עוד שלוש ארבע מילים שאפשר על פי אופנים מוסריים נאותים. אל תגיד שאתה כל דבר אתה תעשה. מה זה כל דבר? צריך לעשות על פי התורה, על פי ההלכה, על פי המוסר. ודאי. טוב, צריך לדעת מה התורה אומרת. כפי שאמרתי, שם דוד המלך, לא אשוב עד קלותם. יש פעם מצבים שצריך להרוג את האויבים, לא לפחד מזה. אבל צריך להשתמש בדברים בצורה הנכונה. בשביל זה צריך גדולי תורה שבאים ואומרים מה מותר ומה אסור, מה ראוי ומה לא ראוי. אנחנו לא באים ומצפים שכל אחד ינחש לבד וימצא לבד את התשובה של התורה. צריך גדולים שמתאימים לזה. כפי שאמרנו, בימי המכבים היה בית דין של חשמונאים שהנהיגו את עם ישראל על פי תורה שבעל פה. והם ידעו את הדברים האלה. ידעו את הלכות המלחמה, פי שהרבה שנים לא נלחמו, אבל הם ידעו את כל התורה. כמו שהרמב״ם ידע הלכות מלחמה, אפילו שהוא בכלל היה בזמן של גלות, שעם ישראל דורות על גבי דורות לא נלחם. טוב, עכשיו הרב מפרט פירוט מאוד מעניין. הרב מסביר בדיוק את המילים של הגמרא. הגמרא אמרה, שהרוחב והגובה של החומה היו שווים. בארמית, פוטי ורומי. הרוחב והגובה. המבואר שהיה בוודאי בתכלית החוזק, כלומר ודאי, זה לא שזה היה 5 סנטימטר רוחב ו5 סנטימטר גובה. כן, אנחנו לא מדברים על משחק. התושבי יריחו עשו את החומה הזאת בצורה רצינית כדי שלא יכבשו את העיר. אז זה היה בשיא שהיה אפשר לעשות. שיא הרוחב ושיא הגובה. אומר הרב, חוזק הרוחב גרם שאי אפשר היה להפילה על ידי כל אבני קלע. וקרים, זה ביטוי של הפסוק, הנהוגים במלחמה טבעית. כלומר, בדרך כלל, כפי שאמרתי, בעת העתיקה, כשהיו מגיעים לחומה כזאת, היו מביאים מכשירים מיוחדים כדי לנגוח בחומה, ולהפיל או להבקיע אותה. פה היה רוחב כזה ששום מכשיר שהיה בידיהם לא היה מועיל. והגובה הרום היה גם כן גדול, עד שאי אפשר היה גם לגיבורים היותר מצוינים בגבורתם הגופנית לדלג שור ולהבקיע באופן זה אל העיר. כן, יש עוד דרך להתגבר על חומה. אתה לא מפיל את החומה, אלא אתה מטפס עליה. אתה עובר את החומה, חיילים עוברים את החומה. גם זה היה במלחמות באותו הזמן. אומר הרב, אם החומה שיריחו הייתה בשיא הגובה, אז גם הגיבורים הכי גדולים לא היו יכולים להגיע ולעבור את החומה הזו. ובמקום, ממשיך הרב, ובמקום שאוזלת יד נגמרה האפשרות של הגבורה הגופנית והמעוז הזייני, זין זה כלי זין, כלי מלחמה, שהוא כולל הכוחות הטבעיים הדרושים לתקומת לאום. מה זאת אומרת? יש סוגים שונים של מאמץ אנושי. יש מאמץ אנושי פשוט, גבורה גופנית, כוח הגוף, כפי שהרב אומר בהמשך. מה זה כוח הגוף? אנחנו יודעים היום, בחור שרוצה לצאת לצבא ולהגיע ליחידה רצינית, אז הוא עושה לעצמו כושר, מתאמן, וטוב, כמובן שזה לא רק כוח, הרב מדבר על גבורה גופנית, צריך גם את היחס הנפשי הנכון. יש אנשים שלא מסוגלים לעמוד בדברים כאלה. היה פעם בחור שסיפר לי, גייסו אותו לצבא והוציאו אותו למטווח, מטווח פעם ראשונה להחזיק נשק ביד ולראות, הוא החזיק את הנשק, הוא התחיל לרעוד. קורה, יש אנשים כאלה. רק המחשבה, כן? זה לא היה מול משהו אמיתי, אלא מול מטרות דוממות. טוב, אז העבירו אותו לתפקיד, לא קרבי. מה אפשר לעשות? לא לוקחים בן אדם כזה ושוברים אותו, שולחים אותו לקרב. יהודי רגיש באופן מיוחד, הוא לא יכול. אז גבורה גופנית כוללת, מה אני אומר? את הצד של היכולת הגופנית ואת הצד של היכולת הנפשית. זה דבר אחד. זה הרב כולל בכוח הגוף. אבל יש עוד דבר. זה כישרון, חוכמה ומחשבה. לא יוצאים למלחמה רק עם יכולת של חייל שיודע לרוץ או אפילו להפעיל היטב את הנשק. יוצאים למלחמה עם יכולת אסטרטגית. יוצאים למלחמה עם קצינים שיודעים איך להפעיל את המחשבה. אומר הרב, כשיש לך כישרון, חוכמה ומחשבה, ראשיתה תיוודע בחוכמת חרש וחושב. בעת לחם שערים, כלומר בעת מלחמה, הרב משתמש במליצה של הפסוק, בכלי משחית להשתמש בהם להגדיל העוצמה, במקום שהגבורה הגופנית הפשוטה כבר אזלת ידה. כלומר, זה דבר שקיים עוד מימים קדמונים, שלא מסתמכים כמובן רק על היכולת הגופנית של בן אדם שנלחמים, אלא יש כלים. עכשיו, הכלים האלה צריכים הרבה שכל כדי לעשות אותם. אפילו חרב פשוטה היא לא דבר פשוט. כן, אנחנו חושבים היום, ליצור סכין זה דבר פשוט? גם כן לא כל כך פשוט. צריך לזה טכנולוגיה מסוימת, צריך לדעת. אז חרבות היו בכלל יצירות מאוד חשובות, כי השתמשו בהם למלחמה רצינית. אבל היו עוד כלים. הרב מזכיר פה, כן, כלים שהיו נוהגים אז, אבני קלע היו, במקום תותחים של היום, היו מעיפים אבנים, אבל זה... זה היה דבר רציני, צריך את המכונות כדי לעשות את הדברים. זה דבר שמצריך ידע, חוכמה, מחשבה, מה שאנחנו קוראים היום ידע טכנולוגי. זה לא רק ידע, קראת באיזה ספר והבנת מישהו אחר, אתה צריך להמציא. כן, מדינת ישראל, ברוך השם, ברוכה בדברים האלה, כבר בשנים הראשונות של קום המדינה, המציאו פה כלי נשק, האוזי, מכרו אותו במיליונים בכל רחבי העולם. זה צריך את היכולת, ההבנה, אנשים שמחדשים מבחינה טכנולוגית, שמבינים מה צריך, ואיך לבנות את הדברים האלה, אלה דברים מאוד לא פשוטים. אומר הרב, צריך את כל הדברים האלה לתקומת עם. תקומת לאום. כלומר, עם לא קם רק בגלל שהוא אומר, אני רוצה. לא, הרצון לבד הוא לא מספיק. אגב, גם לבן אדם פרטי הרצון לבד הוא הרבה פעמים לא מספיק. צריך ביצוע. גם לביצוע, לפעמים צריך חוכמה, צריך יכולת, צריך כישרון. אבל טוב, אדם פרטי, הוא יעשה את כל מה שהוא יכול לעשות. אחד מבצע הרבה, אחד מבצע מעט. הקדוש ברוך הוא מסתכל ורואה שהוא ביצע את כל מה שהוא יכול לבצע. טוב מאוד. אבל עם חייב לבצע. אי אפשר להגיד, טוב, אנחנו נבצע פחות. תבצע פחות. לא תהיה לך כלכלה, לא יהיה לך צבא, לא תהיה לך אפשרות להחזיק מעמד. אז העם כבר איננו, כי כובשים אותו. העצמאות לפחות איננה. אז התקומה הלאומית נצרכת לכל הדברים האלה. לכן חנוכה זה חג מאוד חשוב. כי בחנוכה יש לנו באמת גם את התוכן הרוחני, כפי שראינו שיהודה המכבי הוא צדיק גדול, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. והיה חשוב להם מאוד עבודת השם, עד כדי כך שהיו מוכנים למסור את הנפש ולמות על קידוש השם, על כל מצוות ודברים שהיוונים ניסו לדכא אותם. הם למדו תורה בעומק. אבל ליהודה המכבי יש גם את החוכמה ואת היכולת הצבאית ואת ההבנה בכל הדברים האלה. אז יש פה באמת יכולת של אומה לעמוד על הרגליים. אז מה עם ניסים? טוב, כמובן, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז במקום שאלה הכללים של התגבורת העצמית וענפיהם התלויים בהם, הרב אומר, אני רק אמרתי לכם יסודות, כללים, יש עוד הרבה, כמובן, הרבה פרטים מסביב לזה. רק במקום שאלה לא יוכלו להועיל, אז יראה לנו צור ישראל חסדו, לא שיענו באורך נס ופלא. כאמור, ועד צרה אל יעקב וממנה יבשע. כלומר, אם זה מצב של צרה כזאת שאנחנו לא יכולים, אז הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אבל אסור לסמוך על הקדוש ברוך הוא במקום שאנחנו כן יכולים. אחרת, זה לא פיתחנו את העם שלנו, לא האמנו את העצמאות שלנו בצורה נכונה. זה דבר יסודי שצריך ללמוד מחנוכה. כלומר, כשאנחנו מדברים על מלחמות החשמונאים, בכלל, חנוכה נותנת לנו צורה של עם ישראל במצב של העקרונות שעם ישראל צריך להיות איתם. חנוכה היה בית מקדש. כן, יושבים עם ישראל בארץ ישראל, יש סנהדרין, יש צבא, כל הדברים האלה שעם ישראל היה צריך אותם במצב נורמלי, היו קיימים. קצת חסר, נכון? זה לא המצב האידיאלי ביותר. אין נבואה כבר. אין מלך מבית דוד. זה לא המצב השלם ביותר. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו נס במצב כזה שהוא מראה לנו כך צריך להיות עם ישראל. זאת הכוונה, כך כותב רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, זאת הכוונה של נס חנוכה, להראות לנו דוגמה איך צריך לחזור ולהיות בארץ ישראל. כי ידעו, קדוש ברוך הוא ידע, ואפילו חז"ל ידעו, שאנחנו נצא לגלות ארוכה מאוד מאוד, 2,000 שנה כמעט, זה מאוד מאוד ארוך, ואנחנו יכולים לשכוח מה זה להיות עם. ולכן חנוכה נותנת לנו דוגמה. איך עם צריך להיות? והקדוש ברוך הוא כמובן עוזר, כשהיה מצב שכבר הגיעו חזרה לבית המקדש, וניקו את בית המקדש, ותיארו את בית המקדש, ורק היה חסר שמן טהור להדליק את המנורה, זה הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, עשיתם את הכל, עבדתם קשה, עכשיו אני אעזור. אז זה נס פך השם. כמו שרב אומר, נס שאחרי שעשו את הכל, כל מה שהם יכלו לעשות, אז הקדוש ברוך הוא עושה עוד משהו שלא הצלחנו לעשות. אבל בסך הכל, החשמונאים עשו את הכל. ואנחנו רואים את אפשר לקרוא לזה המתכון איך צריך להיות עם בריא, איך צריך להיות עם נורמלי. ולכן חנוכה היא במובן הזה חג חשוב, לחזור ולהסתכל על חנוכה ולדעת איך אנחנו צריכים להיות. זה נכון בכל הצדדים, כי לפעמים אפילו במקומות עקרוניים כמו בצהל, לפעמים בן אדם נוטה להגיד, תראה, תמיד הצלחנו, עד היום תמיד הצלחנו. ואז הוא מבטא פה ומבטא שם ולא עושה את הדברים עד הסוף, זה מסוכן מאוד, אסור לעשות כך. על פי התורה אסור לעשות כך. אסור להגיד נסמוך על ניסים, כמובן אסור להגיד נסמוך על בני אדם, אבל כל אחד צריך לעשות את תפקידו בצורה השלימה ביותר. מצד שני, אנחנו צריכים את הרוח, את היכולת הרוחנית שהיא עומדת מאחורי כל הפעולות של הגבורה ושל המאמץ השכלי והמעשי. צריכים את כל הכוח הרוחני. בלי הכוח הרוחני, עם ישראל לא נמצא במקום שהוא צריך להיות. זה הלימוד של חנוכה. לימוד מאוד חשוב גם לימינו, לימוד מאוד עקרוני. לא לקחת חצי מחנוכה. לא לקחת את נס פך השמן ולהגיד, הנה יופי, יש ניסים, יש ניסים בעולם, אנחנו חוגגים את הניסים, הקדוש ברוך הוא תמיד יעשה לנו ניסים, זהו. ומה עם המאמץ הגדול שעשו יהודה והלוחמים שלו? מה עם כל החוכמה שלו בבנייני הצבא? ואסור כמובן לקחת רק את הצד השני ולהגיד, הנה איזה גיבורים היו החשמונאים, הם נלחמו נגד היוונים וגם אנחנו יודעים להילחם, גם לנו יש צהל ברוך השם ואנחנו יודעים לעשות מלחמות בצורה כל כך יפה, כל כך מוצלחת. מלחמה זה לא דבר יפה, זה ביטוי לא נכון, אבל בצורה כל כך מוצלחת להצליח במלחמות. ואסור לקחת רק את הצד הזה ולשכוח את הצד של הקדושה. הצד של נספח השמן שהיה דווקא בבית המקדש, וזה דבר מאוד עקרוני. כך שהדברים האלה הם ממש דוגמה בשבילנו היום, וצריך לזכור אותם כשחוגגים את חג החנוכה ומדליקים את הנרות ואומרים הלל, שאנחנו חוגגים את שני הדברים האלה ביחד. גם את הנס האלוקי, גם את המאמץ שעשו הלוחמים, ולקחת מזה כוח גם לימינו, לכל הדברים שאנחנו צריכים לעמוד בפני. אז שיהיה חנוכה שמח. אנחנו עוד נמשיך קצת בכיוון של תולדות הבית השני, בעזרת השם, אחרי החג. תודה רבה, ערב טוב.